103.3 FM ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל ויריב אופנהיימר
בוקר טוב מאזינות ומאזינים בוקר טוב למר יריב אופנהיימר
שלום לך אראל סגל
לצערנו הרב אתמול קיווינו אולי שתיבחר סוף כל סוף לתפקיד פוליטי ותגיע להיות סגן נשיא ארצות הברית
אתה רואה?
אבל לא בחר בך טוב זה לא שונה ממה שהיה במרץ בקטנה יש מרץ חדשה עכשיו קוראים לכם דמוקרטית
נגיב בזמן ובמקום
אתה אומר, אם לא ייתנו, לא יקבלו, אם לא יקבלו, אם לא ייתנו.
לא, התחלת התוכנית אישית, צפה פגיעה, אני לא אומר מתי.
לא זה אישית, אני אתן לך תפקיד סגן נשיא ארצות הברית. כמעט סגן נשיא ארצות הברית, יריב אופנהיימר. תחשוב מה זה. אגב, אני לא יודע, נכון, גם סגן לא יכול להיות, חייב להיוולד בארצות הברית, כי הוא צריך להחליף את הנשיא, אם הנשיא קורא לו משהו.
הלך עליי, אתה רואה מה זה?
הנה, טראמפ עם המטבע...
תחבושת על האוזן, כן.
טוב, תכף נדבר על זה.
הוא גם לא בחר בך, אם אני לא טועה.
זה נכון, זה כואב הלב, אבל אני אומר כזה דבר, אני אומר...
תראה, המאזינים הרוויחו.
המאזינים, אתה רואה, היינו...
אנחנו רק בשביל.
אבל דיברתי איתו, פריינתי אותו הרי לפחות, אתה מבין?
אתה רואה מה זה? פעם אני הייתי צריך...
לא, אבל אני לא...
להקות בך. אתה חושב שאני... אתה עושה את זה לעצמך.
עכשיו בוא נדבר רגע שנייה, אתה יודע, לפני הכל, הנה, פותחים, בוא נפתח פקי רביעי למאזין. אתה חושב ש... תראה, אם אתה חושב שאני נבוך מהרגע הזה, אני לא נבוך. אני נהגתי, גם היום הייתי נוהג ככה עם אסף, שאני סומך עליו, היה אומר לי, תשמע, יש לנו על הקו את, לא יודע מה, את מלך אנגליה, צ'ארלס, מסכים דבר איתך, הייתי סומך עליו, אתה יודע למה? כי אני סומך על האנשים שאני עובד איתם.
אז אתה יודע מה הבעיה בזה?
מה הבעיה בזה?
שמדובר בחובבנות.
אוקיי.
וחוסר מקצועיות.
אז רגע, רזי ברקאי שריין אז את סלי מרידור בתור, שהלך להיות הגורו מהרה, שאתה זוכר, זה היה, ודיבר איתו יותר זמן מאשר אני דיברתי איתו. אז הוא גם כן חסר מקצועיות, אתה יושב איתו, אל תגיד את זה, זה לא יפה.
אני אגיד לך מה ההבדל.
כן, מה ההבדל?
שאומרים לך שנשיא ארצות הברית רוצה להתראיין אצלך בגלי צהל, אז 100 נורות אדומות צריכות להידלק, האם זה נכון, האם לדבר עם מישהו בשגרירות האמריקאית כאן, אתה יודע, לעשות דברים בייסיק.
רגע, בוא נזכיר מה היה.
שסלי מרידור רוצה להתראיין, או אני לא יודע, מרידור
אחר. סלי מרידור עמד להתמנות לתפקיד שגריר בארצות הברית.
בסדר, זה כבר סיפור אחר.
שנייה, לא.
זה טעות בשם, כמו שהיה לשר נתניהו, כמו שהיה כנראה לאמריקאים עכשיו עם הסנקציות.
יריב, לא, הסנקציות זה יותר רציני מה שאתה
עושה. זה לא חובבנות שאומרים לנשיא ארה״ב, אתה אומר, איזה יופי ומעלה אותו.
נכון, נכון.
זה גם קצת ראייה פרובינציאלית על העולם, שדברים לא עובדים ככה.
בסדר, אבל בסדר, יריב, תראה, אתה יודע, אם מדברים על ראייה פרובינציאלית, יש ראייה, כאילו, אתה יודע, עיוורון, כי אתה רצת, אתה יודע, אם אתה רוצה אישי, אתה רצת ולא נבחרת.
נו, אז קודם כל הצביעו לי לא מעט אנשים, אתה יודע, אני לא, זה לא תוכנית אישית פה שאני צריך לתאר את קורות חיי.
נכון, אבל אתה בא...
אבל שתתמודד פעם ויצביעו לך כל כך הרבה אנשים לדבר.
יריב, אני לא צריך להתמודד, הציעו לי מקום 11 וסירבתי. לא רציתי להיות משוריין, אני מאמין שאם הייתי מתמודד, יש סיכוי שהייתי נבחר. אבל זה לא העניין. אני מנסה להסביר לך מה שאתה אומר כך, אז אני, אתה יודע מה? אני אידיוט. אני מגולומן, אני חמור, אני ניסיתי לראיין את דונלד טראמפ שהוא הגיע לארץ, ואני גאה על דבר אחד, שאנשים שנתנו לי את הרעיון הזה, קודם לכן הביאו לי את ג'ייסון גרינברג, והביאו לי את השגריר פרידמן לעלות לדבר. אז שמחתי עליהם שמי שהביא את זה מכיר את זה. ואני גאה בזה שנתתי להם גב, ולא הפלתי את זה כמו אחרים על הצוות הפקה שאמור להכין לי את הדברים האלה ולבדוק את זה ולבדוק את הרי דיברנו עם מספר של הבית הלבן הבחור האידיוט שעבד עלינו איזה מאלף כלבים נתן לנו הוא הצליח לא, אתה יודע אפשר לעשות לא ידענו את זה היום בדיעבד אני יודע אפשר לעשות זייף את המספר שכאילו מדברים איתך מטלפון נשיאותי וכו' ומי שתכנן זה אבל פאק שלי לקחתי את זה אני צוחק עליו כי זה בסדר, אני לא עשיתי ניתוח מוח שמישהו מת לי בעיניים.
רגע, אז בוא.
אני לא הייתי ראש אגת, כן? שתכנן את החימוש של צהל. אני בסך הכל, העליתי בן אדם מתחזה. אני לא הלכתי לישון תוך כדי שידור, ואמרתי, טוב, אני ישן, ואני אקום ב8 להמשיך את השיחה. אני לוקח אחריות על הדביליות שלי, אומר לך את האמת, וכל פעם שאני עושה טעויות, ואתה ראית את זה,
אני לוקח אחריות. תראה, אם אתה כבר רוצה...
אתה לא לוקח אחריות.
קודם כל, אני לוקח אחריות על זה שהתמודדתי. ודרך אגב, לפעמים...
שהשמת ב...
רגע, שהשמת
ביפו,
שהשמת בצלם,
לא השמתי אף אחד סתם.
אני אגיד לך, אבל יש טעויות שהן נעשות ככה במקרה, ויש דברים שאתה עושה בזדון. אם אתה כבר פותח את זה, לא תכננו שנושאים אחרים.
יאללה, מצוין. יאללה.
לפני כמה שבועות, אתה יודע, זה משהו קטן, אבל זה מעיד על הרוח. ריאנתם בחור, תושב ירושלים, תושב רחביה, שמתלונן, יש לו ילדים קטנים.
טל קופר לדעתי.
כן, נכון, שיש לו ילדים קטנים, ומפריעות לו הפגנות להרדים את הילדים. דרך אגב, הייתי בהפגנה בירושלים, ראיתי אותו יורד למפגינים, ומול המצלמות עושה הצגה וצועק שמפרים לו לילדים.
נו.
אני לא פוסל שיש לו ילדים. אבל לא היה נכון יותר לספר לצופים שלך, שמדובר באיש שהוא פעיל ימין, פעיל ציבורי, שיש לו כבר היסטוריה של פעילות ימין, שהוא תומך בממשלה, לא סתם אבא לילדים. יכול להיות שאם הייתה שם הפגנה, נניח נגד ממשלת בנט, אולי במקום להתבאס שהילדים שלו יכולים להירדם, הוא היה יורד איתם.
אבל יש עובדה אחת.
רגע, ואתה יודע, רגע, שנייה, רק
תן לי לסיים. לא, אני לא תחסם, כי אצלנו זה כזה דבר. אני אומר, משפט, אתה אומר, אתה נואם.
אני לא נואם, אני מתאר סיפור. אני מתאר סיפור.
השם שלך לינקולן.
ואני אומר לך, שהיה הדבר הגון, הגון, להגיד למאזינים מי הבן אדם. אבל אתה מסתיר מהם. זה לא טעות. זה בכוונה, זה בזדון. זה ניסיון לייצג מצג שווא.
אני רוצה להבין, אין הפרעה לתושבי רחביה?
כל הפגנה יש בה אלמנט של הפרעה.
לא, זה הפרעה קצת יותר גדולה ומתלוננים, אתה יודע,
אם היה... הכל טוב יפה, אבל למה לא לכתוב מי הוא? למה לא להגיד מי הוא בתחילת השיחה?
שמה?
למה להציג אותו כאדם במקרה ששלפתי אותו מרחביה?
אני לא שלפתי אותו במקרה, אני דיברנו עם תושבים. אתה בן אדם מבוגר, נהדר. אני שמח שאתה מבוגר, זה חשוב שתהיה מבוגר.
מבחינת גיל.
הגיע הזמן, הגיע הזמן שתתבגר.
פיזיולוגית לפחות.
אני אגיד לך מה אתה עושה. כהרגלך, אתה זורה חול בעיני, או באוזני המאזינים, לא בעיני המאזינים, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. יש אירוע ברחביה שמפריע מאוד לתושבים. לא רק טל קופר אומר את זה, הרבה אנשים אומרים את זה. וזה אירוע, והוא בא והוא הסכים לדבר על זה. הוא הסכים לדבר על על הקושי שלו.
תגיד, שהפגינו מול הבית של בנט, היית מראיין תושבים שזה הפריע להם?
בוודאי.
אחד לא היית
מראיין. לא הפגינו מול הבית של בנט.
הפגינו,
לא
בוודאי הפגינו. שכן.
הפגינו במרחק של 300 מטר, לא נתנו.
עם רמקולים, באו נורא מעט יריב, אנשים. יריב, אז הבאתם המון רמקולים, כי היה מעט
יריב,
אנשים.
יריב, תראה.
עזוב, הרי.
יריב, אתה לא מסוגל להתמודד עם האמת. אני אסביר לך למה. אתה בא ואומר על טל קופר, אני אומר לך נכון, מה זה אכפת לי, גם אם מה הוא מצביע.
אתה לא חושב שזה רלוונטי?
לא, לא, אני מדבר עכשיו, תראה, כל פעם שאני מתחיל משפט, אתה כותר.
בבקשה.
וגם, ואני אומר לך, זה גם עם עינון אותו דבר.
בבקשה.
תיתן לדבר. אתה בא ואומר על טל קופר, בסדר, טל קופר פעיל ימין, אבל הוא גר ברחביה, ויש הרבה מאוד אנשים ברחביה, והוא הסכים לבוא לדבר. הרבה מאוד אנשים שזה קשה להם ההפגנות האלה, כי הם ממש ממש צמודות לבית של נתניהו, וממש ממש עושים בלגן ורעש. אנשים שבאים ערב ערב, זה הבילוי שלהם, זה האסן של החיים שלהם. אוקיי, הבנו את הדבר הזה. שאלת אותי על בנט, אמרתי לך, גם בנט, גם מיארה, גם אהרון ברק, קיבלו מרחק מהבית שלהם, יותר רחוק. בסיפור של עזה בירושלים כל הזמן יש את הקבוצות האלה שעוברות מחסומי המשטרה ומנסות להגיע לבית, בגלל זה בונים שם עכשיו סטלינגרד, אתה מבין? אז זה היה, אני לא מצליח להבין על מה באת איתי חשבון, על זה שלא אמרתי שהוא איש ימין, אני יודע מה,
תראה,
מה הקשר?
לא, תראה, אם אתה רוצה לתוכנית הבאה אני אכין תיק שלם, זה פשוט הדוגמה האחרונה, ואתה יודע, היא דוגמה
תיק,
קטנה,
כן.
אבל היא דוגמה מאוד אופיינית.
כן, שמה?
היא של לפעמים אומרים חצי אמת גרועה משקר, שאתה מראיין בן אדם כזה שהוא לא סתם בן אדם, אתה יודע, הכל טוב, שיגיד שזה מפריע לילדים וזה אין לו,
כן.
אבל לא ראוי להגיד לצופים שלך מי הבן אדם, מה עמדותיו, ולהבין שיכול להיות שיש גם סיכוי שלא הרעש מפריע לו, אלא הטקסטים מפריעים לו.
אז נגיד,
והעמדה של המפגינים שמפגינים ביד החטופים מפריעה לו.
אני מקבל את זה, אני מקבל את זה.
אבל זה חוסר הגינות בסיסי, אתה מבין? זה לא טעות של מפיק. זה אתה יודע עם מי אתה מדבר, ואתה לא מגלה לצופים שלך. דוגמה קטנה שאולי מעיד על משהו יותר גדול.
אז אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. אתמול, למשל, דיבר בערוץ חדשות 12, הרבה דבר ביותר חמור. טל קופר בא לספר על ההפגנות, והביא סרטונים ודיברנו איתו. אתה אומר, הוא איש ימין, והייתם צריכים להגיד שהוא איש ימין, והוא מתנגד. אוקיי, אמרת. אמרת, עכשיו אני מדבר. לעומת זאת, אתמול בא האלוף, תודה, הרמת לי להנחתה, האלוף ישראל זיו, שהיה אחראי על ציר פילדלפי ב-2005, כמי שתכנן את ההגנה, והסביר כמה חשוב לקבל בעצם את ההצעה האמריקאית, וכמה חשוב לסגת מציר פילדלפי, שאני חושב שזה טעות איומה. אבל אתה מצפה אולי שערוץ 12 יעשו איזה גילוי נאות על ישראל, זה בכל זאת מדובר באדם שהיה ברשימה שחורה של האמריקאים קרוב ל-10 שנים, על טענות שלהם לגבי מכירת נשק בניגוד לחוק הבינלאומי בסודן, וכל מיני דברים, ואימון של צבא, אתה יודע, יש את הרשימה, הוא יצא ממנה ב-2020, אדם יכול לטעות, לשאול, אתה יודע, להתעניין, חס וחלילה שאני חושד במניעיו, כן, שהוא לא מדבר רק בצורה מקצועית, שכאילו, שיש לו איזשהו אינטרס לא להיכנס בחזרה לרשימה של האמריקאים, אתה מבין? עכשיו, אם אתה מביא בן אדם כזה לדבר, אני לא אומר, כל הקצינים, הכל טוב ויפה, לא ראוי לתת את הקונטקסט, לפחות להגיד, שמה, האיש הזה היה בפילדלפי, נכון? אז אתה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי על טל קופר, שגר ברחביה, ויוצא מול המפגינים, ומדבר על הרעש שלהם, אתה אומר, היית צריך להגיד שהוא איש ימין. אז החבר'ה של ערוץ 12, לא צריכים להגיד למר ישראל זיו, תגיד לי, ישראל, אתה לא היית קשור בציר פילדלפי, בסגירה שלו, בתאומים מול המצרים, לא עבד, מסתבר, כן?
רגע, באנגלית זה נקרא, אפשר לומר לך, nice try, אבל מה לעשות, שאין קשר בין המקרים, אני אסביר לך בדיוק, מכיוון שישראל זיו, הוא פרשן ביטחוני, והוא לא מדבר עכשיו על בוא נעשה עסקת נשק עם האמריקאים. אם זה היה הנושא על הפרק, הייתי אומר לך, יש בעיה, הוא עוסק בתחום עסקאות הנשק, יש לו היסטוריה בעניין הזה.
אבל אינטרסים, הוא עסק בציר פילדלפי, לא הבנת מה שאמרתי, אז זה היה בנפרד,
רגע, זה שהוא עצק,
הוא היה בציר
עוד
פילדלפי.
עוד מעט אנחנו מדברים עם גורשן אוקוין, גם אלוף במיל עסק בנושא ביטחון, זה בסדר גמור שיש לו ניסיון בעזה, זה לא מפחיד.
אוקיי.
אתה העלית את נושא הרשימה השחורה האמריקאית.
נכון.
ואני אגיד לך משהו, זאת איננה, להגיד את זה, הוא רוצה לקבל את ההצעה האמריקאית, כי הוא רוצה להתחנף לאמריקאים לכאורה, זה מה שרמזת, זה קצת לא רציני. כי ההצעה האמריקאית היא לא הצעה עכשיו למכירת נשק לאמריקה וכו'. הצעה האמריקאית היא הצעה לעסקת חטופים. וישראל זיו אומר מהיום השני של המלחמה, שנושא החטופים הוא חשוב.
ולאט לאט הוא הולך ואומר,
נכון, הוא אמר לבוא נלך לעסקת
חטופים. אבל עכשיו עבד הרפיח.
הרגע.
זה מה שעבד.
אתה יכול להתווכח, אתה יכול להתווכח על יכולותיו, על יכולת הניתוח שלו.
אתה יודע מה, ישראל זיו.
אני שואל על האינטרסים.
אני שואל גם כן.
ולישראל זיו שהוא אומר,
אני שואל על האינטרסים.
זה לא בגלל האינטרסים האמריקאים.
אני לא יודע. אני יודע שצריך להגיד, אני אומר כזה דבר. אם אתה היית, אם היה, בכל איש צבא וכולי, הרי אתה לא היית מסכים שיבוא לדבר מישהו שהושלח מהצבא בבושת פנים, נניח, כן, לא שאני משל, חס וחלילה אומר את זה, אבל האירוע הזה, אתה יודע, הוא כתוב בכל מקום, אני מאוד מאוד זהיר, כי שוב, אני שחקן שיודע מה, אני מבין שעכשיו זה משחק התביעות הגדול, אני מתבסס על דברים של מחלקת המדינה האמריקאית, עכשיו אני אתן לך עוד טענה, כדי לעסוק בכל מה שקשור, בין אם זה סחר סייבר, סחר נשק, סחר לחימה, אימון בעולם וכולי, כקצין ישראלי, אתה חייב לקבל אישור אמריקאי, אוקיי? עכשיו, אני לא אומר שזו המוטיבציה, חס וחליל, כי אני לא קורא, לא בוחן כליות ולב, אבל הייתי מצפה מחדשות 12, שאם אתם מביאים אדם כזה, אז תגידו לפחות את כל הקונטקסט. עכשיו, אנחנו נראיין יותר מאוחר את גרשון הכהן. עכשיו, גרשון, אתה יודע, גם פיקד על ההתנתקות, והנה, ואני מדבר, אתה יודע, אני לא מחרים אותו על זה, ואני לא כועס עליו על זה. אני נהנה לשוחח אותו, אני חושב שהוא איש חכם, ועוד דבר אני יודע, שהוא עוסק רק באינטלקטואליות, ובמילואים, ובדברים האלה, הוא לא חשוד שיש לו איזושהי, בוא נאמר, אפילו לא נקרא לזה חשוד, הוא לא, אני יודע שאין שום דבר שאני צריך לתת את הקונטקסט, למעט באמת שהוא פיקד על ההתנתקות, והוא בין היתר גם אחראי על המצב. אז זה לא ראו,
אני חושב שהמאזינים ישפטו בעצמם.
בסדר.
האם שלוקחים בן אדם שמתלונן על הפגנה, ובמקרה הוא גם, דעתו הפוליטית היא הפוכה לגמרי מההפגנה, אם לא צריך לומר את זה.
תגיד לי, ולגבי המילים שנאמרו בהפגנות.
אני חושב שכולם יודעים מי זה ישראל.
אף אחד לא יודע את זה.
אני חושב שאין אחד שחושב, לרבות אני גם בספק שאתה, שחושב שהוא תומך בעסקת חטופים, כי מעניין אותו
ליחסים עם האמריקאים.
שהמאזינים ישפטו, מי נותן פה נימוקים רציניים ורעיונות רציניים,
ומי קצת... מה זה נימוקים לא רציניים? תראה, אנחנו מדברים, אתה מדבר איתי על מפגין, לא על מפגין, על בן אדם שמתנגד...
אני מדבר עליך, בכלל לא, דיברתי לך עליך, המפגין לא מעניין אותי, אותי מעניין אתה, זה בסדר גמור, הוא נתת לו את הבמה, אין לי טענה אליו.
יריב, יריב.
טענה שלי אליך כמנחה שאתה יודע את מי אתה מעלה לשידור, ואתה מסתיר מהמאזינים שלך את כל התמונה. זאת הטענה שלי.
מה ההסתרה? נו, רגע, הוא גר ברחביה?
נו, מה זה שייך?
הוא גר ברחביה?
הוא מתנגד
להפגנות? הוא מתנגד להפגנות במשך תקופה?
אידיאולוגית?
כן, אני לא יודע אם אידיאולוגית.
אני יודע אם אידיאולוגית.
אתה יודע, איך אתה יודע, אתה בוחן כליות ולב?
אני רואה את עמדותיו, אתה יודע.
הוא אמר שהוא מתנגד להפגנות. לא, לא, יש הבדל. יש הבדל. אני הרי גם תומך, אני גם הרי אמרתי עשרות פעמים, לא מאות פעמים, שאני תומך בזכותם המוחלטת של אנשים להפגין, אבל אני לא תומך בהפרת חוק, ובעברות על חוק, ובהסתה נגד ראש הממשלה. אני בעד מחאה.
בוא נדבר על הסתה נגד ראש הממשלה.
עכשיו אני אגיד לך, ואני אחדד ואומר, אתה באמת, תראה, אתה בא אליי בטענות, סליחה שזה, אני מבקש מכם סליחה, מאזינות ומאזינים, שאני נאלץ ללכת אישית.
נאלץ להגיב, כן. התחלנו אישית, אז בוא נמשיך אישית.
התחלנו בצחוק, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה לא ראוי לצחוק שלי, ואתה לא ראוי ליחס הזה. כי אני אגיד לך, אני באתי איתך בצחוק.
אתה הבאת את נושא הנשיא האמריקאי.
אז אתה תיתן לי לדבר עכשיו. אדוני, תראה, אני הבאתי לדבר אדם שחי בשכונה, ומתנגד להפגנות האלה במשך תקופה ארוכה, והסכים לבוא לדבר על זה. אין לי שום בעיה היה, וניסינו להזמין אנשים מהמחאה להגיב, הם לא מסכימים. כלומר, היינו הכי בסדר מבחינה עיתונאית. אתה אדוני, אתה אחרי הרצח, בניסיון רצח ביפו, שהושלח בקבוק תבערה על ידי הבן של הבעל מסעדה, ואגב גם כן, יש שם עסקת טיעון מעליבה ומצחיקה שהפרקליטות עשתה, כן? אתה אמרת שזה אנשי ימין. כשנשרף בצלם, אתה אמרת שזה הייתה, זה לא נשרף, זה הייתה שם תאונה, אמרת שריפה. כלומר, קפצת. אני לא קפצתי אף פעם. ויתרה מזאתי, שהיה פה את האירוע, שוב, שכביכול אני בימין וזה, שהיה פה את הסיפור של קטוסה, מפה יצא אחרי יומיים אמירה שזה פרשת בייליס, שזו עלילת דם, ואת הסיפור של אבו אלקיאן, אחרי שאני מודה, אני מודה, ביום הראשון, אחרי שקיבלתי את ה-SMS מהשר, בעקבות הדברים של המפכ"ל, אמרתי שזה מחבל, אחרי שבוע קלמן ליבסקין בתוכנית הפטריוטים שאני הגשתי אותה, בא ואמר שהשב"כ אומר שזה לא היה פיגוע ושזה שקר. אתה מבין, עשתה, אתה יודע, אני, גם דברים שלא מתאימים לי, גם דברים שנגיד, הם לא טובים לי מבחינת האג'נדה הפוליטית, אני לא קופץ ממשי.
תראה, 42.9 אלפי ציוצים יש לי. צייץ לא מעט, 43 אלף ציוצים. אתה עכשיו וחוזר על שני ציוצים שנמחקו, לדעתי, בוודאי הציוץ על יפו, נמחקו 5 דקות אחרי שהם צויצו, אכן הייתה טעות, ואני אומר, הלוואי שזאת תהיה הסטטיסטיקה. הלוואי שזאת תהיה הסטטיסטיקה, אבל אתה יכול לחזור כל שבוע ולהזכיר לי שני ציוצים מתוך הרבה מאוד ציוצים.
לי, אתה מזכיר לי את בן כספית שאמר
רגע,
על
רגע,
על
אבל
טוב, אתה רוצה להמשיך, תמשיך, אין בעיה.
לא, ואתה יודע, אני לא מנחה תוכנית בטלוויזיה, ובתוכנית בטלוויזיה זורק כל מיני דברים לאוויר. בעניין אלקיאן, אני הייתי אז בפטריוטים, ואני באותו ימים אמרתי, יש פה סימן שאלה גדול, כי היה ברור לכל בר דעת שראה את התמונות, שיש פה איזשהו קושי לקבוע באופן חד משמעית שמדובר בפיגוע. ואתה אז היית באולפן טלוויזיה ואמרת את הכל, אבל אני הבעיה שלי לא עם טעויות, הבעיה שלי עם זדון, הבעיה שלי עם רצון להגיד חצאי אמת, אושקרים.
להגיד על השלכת בקבוק תבערה שזה לא זדון להאשים את הימין בזה?
רגע, היינו בעיצומה של פעילות אלימה. רגע.
והאשמת האשמות כבדות?
לא, כתבתי הימין דרך אגב, בכלל לא השתמשתי במושג ימין, אתה גם פה...
מה כתבת? אתה רוצה להזכיר לנו?
אני כבר לא זוכר, אבל אני אומר שוב, על שני ציוצים שמחקתי, אתה רוצה במשך שנים לחפש אותי, שיהיה לך לבריאות. אני, בעיניי זה רק מראה, כי כל כך הרבה ציוצים, כשאני כתבתי אותם, אתם טענתם שאני משקר, ולא אומר אמת, ובסוף אמרתי אמת לחלוטין.
אריאל שהוא רוצח.
אני שמח, כי אז שאלתי אותך
אחרי שדור. והשבק אחרי שבועיים של חקירות קשות, כולל חקירות
צור. בוא נדבר על הסיפור הזה.
לא, אני לא אדבר איתך על הסיפור הזה.
לא, אבל אם העלית, למה הוא שאתה חקירה אותו, איך הגדרת אותו פה בשידור, שהוא גיבור
מנע
פיגוע וצריך לקבל צלש.
עובדה, עתיק נסגר.
גיבורים שמונים פיגוע, הם בדרך כלל אפילו מתראיינים, אולי בפנים, אתה יודע, מתושתשות, אבל מתראיינים. הבן אדם שתק בחקירה, לא הלך למשטרה, הוא היה בטראומה, אז הוא שתק בחקירה. וואלה, באמת, עכשיו שכנעת אותי.
טוב.
איש היה בטראומה, אז הוא לא הסכים לספר למשטרה ולשבק מה היה שם. במשך שבועיים,
מה שאתה עושה זה חטא על פשע. כי הרי הבן אדם נחקר, ובסופו של דבר התיק נסגר. לא, הוא לא... מה אתה יודע שהוא שתק? מה אתה יודע מה היה בחקירה?
אני יודע.
מי דיווח לך על מה היה בחקירה?
זה מה שדווח בתקשורת.
אני לא זוכר דווח בתקשורת
שהוא שתק.
אני מה שאני יודע זה שהגרסה שלו נבדקה, ונמצא שהוא לא אשם.
עכשיו תראה, יש עוד דבר.
רגע, שנייה, אני מדבר. תראה, אני רוצה להגיד לך, אני אתקדם, אסף, אל תצעק עליי. וגם אתה יריב, תראה, אתה אמרת דבר מעניין, אמרת, עשיתי שתי טעויות, אלף עשית יותר, אבל לא משנה, עשיתי שתי טעויות, זה כמו שבן כספית אמר, אמן, 8200 הם מעולים, למעט שתי טעויות. יום כיפור והשבעה באוקטובר. אז גם אתה, השתי טעויות שלך, השתי טעויות שלך, הן לא טעויות קטנות, הן טעויות שצריכות ללמד אותך, לא לרוץ ולזרוק האשמות. גם אני צריך ללמוד את זה. אני מודה, כל בן אדם, הנטייה המהירה לקבוע שזה השם, לא השם וכולי, היא מעניינת. אגב, זה נכון גם בארצות הברית, אבל הפוך. כרגע, חלק מהדמוקרטים, יש להם, אתמול עלה פה מאזין בשיחת רדיו, שמאל, ואמר לי, מה אתה מתרגש מהסריטה באוזן של טראמפ? אוקיי?
זה הזיה.
לא,
אני אומר לך,
יפה, אז לפחות אתה אומר את זה, אבל אתה יודע שבארצות הברית, התחיל ויכוח על נרטיב, מה המניעים של הרוצח, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אתה יודע מה, תסיים את השיחה הזאת, כדי לסיים את הברוח טובה, לא שמגיע לך, אבל כאילו בשביל המאזינים.
אין לך מותר לתקוף אותי אישית, אני בכלל רציתי לדבר איתך על הסתה,
אני לא תקפתי אותך אישית, אני באתי אליך,
ואחר כך אתה אומר על עצמך, על נשיא ארצות הברית, ואז אתה מתלונן שאני מפתח אותך על זה שיחה.
לא, אתה עשית משהו אחר. אני באתי, צחקתי, אתה אמרת, ואז אמרנו, פתחנו את האירוע הזה, אבל הכל טוב. אני רק אומר, שוב, יריב, באמת של הדברים, כשאתה שולח אצבע מאשימה באופן אוטומטי לאיזה צד, כמו שעשית, זה לא לעניין. עכשיו, הבאת עליי לבקר על זה שלא אמרתי שהאיש הזה לדעתך, כן? אני לא יודע איזה פעיל ימין הוא פעיל ימין, קבל את זה, אבל ההפגנות הן הפגנות. וההסתה נגד נתניהו, כן, גם אנחנו, ההסתה נגד נתניהו קיימת. עכשיו אני רוצה לדבר עם גיל סמסנוב, שהוא מחבר הספר הבגינים, שזה על האנשים שבעצם הם התשתית של מה שבסופו של דבר יהפוך הימין הישראלי, אנשי מי שהיו באצל ובלחי, אביו היה בלחי, וגיל סמסנוב הוא גם פרסומי, הוא גם רואה את מה שקורה בישראל, הוא גם רואה מה שקורה בארצות הברית, והשבוע הזה גם יורצייט 78 למלון המלך דוד. שלום גיל.
שלום, שלום, ותדעו שיש לכם משהו אחד משותף.
אוקיי.
משהו אחד, החיבור לספר, כי גם יריב מלי סבא רבא, וגם הראל סבא רבא, סבא וסבא רבא, הם בעיניי הבגינים. הם חוו את הדברים שאני מדבר אליהם בספר, ובוא נאמר שאם הסבא רבא של הראל, הסבא שלך יריב, היו נפגשים, אני מניח שהיה לנו הרבה שפה משותפת על העבר.
רק ספר, סבא של יריב היה רוויזיוניסט, נכון? אופנהיימר.
גרשון שץ, לא,
גרשון שץ זה מהצד השני. הצד אופנהיימר נשארו שמאלנים, תמיד.
לא היו כל כך פוליטיים, הצד אופנהיימר.
לא היו פוליטיים, יקים?
כן.
רגע, תרשו לי, מהצד שלי לומר, רוויזיוניסט נטו, ז'בוטינסקאי נטו, אומנם מהצד או מהפלג, כיוון שז'בוטינסקי היה פלורליסט, אז מהצד של ההתיישבות, הצד, נקרא לזה, תנועת העבודה של הרוויזיוניזם, אבל היה גם אצל או הגנה לאומית בזמנו, כך שיש בכם משהו משותף, אני חייב להגיד למאזינים שידעו, שידעו את האמת עליכם.
נו, אתה רואה, שנתחבא קרל?
לא, לא, עד כאן, עד כאן. סמסנוב, תגיד לי, אתה יודע, אני מתייחס לספר, אתה יודע, אחת הטענות הגדולות של השמאל כלפי הימין, האמירה היא, תמיד הכדורים מופנים מימין שמאלה, ובספר שלך, מי שיקרא, יגלה גם, יגלה שזה, א', זה מאוד מאוד לא מדויק, וב', כשאתה ממסד ויש לך כוח, אז אתה לא צריך את החס וחלילה שמשלח אותם מהימין, אבל אתה לא, אנשים בודדים לא קמים, כי הממסד הוא אלים כלפי הצד השני הפוליטי.
כן, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו שאני חושב שכל אחד צריך תמיד לפתוח ולומר שכל מתנקש מהצד שלו, כל להבדיל, מי שמשמיץ ומדבר בבוטות מהצד שלו, קודם כל צריך לגנות אותם, ואחרי זה את הצד השני. ולענייננו, אז אכן, היה רצח רבין והיה רצח גרינספייט, אבל גם היה את העיריות על אלטלנה, והיה גם את הרצח של ידידיה סגל ושל אליהו בתוראי אליהו בהרצליה, היו והיו. אני יכול רק אולי להרגיע טיפה את המאזינים ולהגיד להם שבשנות ה-40 ולפניהם היה מצב של מתח ושנאה ושטנה בין ימין לבין שמאל הרבה הרבה יותר גרועים מאשר היום. אני מרגיש שהיום השנאה והשטנה היא הרבה יותר בתקשורת ובפוליטיקה והרבה פחות בעם, אז זה חלחל מאוד עמוק למטה לשנאה תהומית, שהביאה גם לדברים שהיו, כולל לפרשות שרדפו את הימין הרבה מאוד שנים ונשארו כטראומה, שהיא באה לידי ביטוי בין השאר בתופעות גם שהן לא רצויות.
עכשיו תגיד לי, אני מנסה להבין, אם אתה לוקח, אתה ישבת על הספר הזה הרבה זמן, גם דיברנו איתך וכולי, דיברתי איתך תוך כדי, מבחינת האיבה והשנאה, אנחנו במצב גרוע יותר בשנת 2024, או שב-1944 שמתחיל הסזון, ואתה יודע, ויש את השיר, כמובן רבותי היסטוריה חוזרת, אתה יודע, יש שם את הפרק, את החלק על הסזון, וכמובן, מתי היה יותר חמור? בעצם אני שואל, סליחה על השאלה.
קודם כל, השאלה שלך היא נכונה, וזה נורא חשוב שאנחנו נדע שאפשר להגיע ליותר נמוך ויותר גרוע. כי היה הרבה יותר גרוע, הייתה את פרשת ארלוזורוב שאני מפרט עליה, שהשמאל ראה בימין כמי שרצח את ארלוזורוב, שזה דבר נורא והיום, כי תחשבו רגע מה הם חשבו על, הם חשבו על זה שהימין רצח מנהיג שלהם, שזה לא היה נכון בסוף, אבל התחושה, אחרי זה היה את הסזון שאחים הסגירו אחים, אוקיי? הסגירו אותם לגרדום הבריטי, לא פחות, לא יותר, או לגלות, או לכלא. היה את פרשת אלטלנה, שבה בסופו של דבר, נרצחו 19 איש יהודים, אני מוסיף גם את המספר 20, כי אבי בן 96 סיפר לי לא מזמן על חבר שלו שנורא בתל השומר בבסיס, סתם נורא כי הוא יצא מהבסיס ביום של, בטעות ביום של אלטלנה, כן? אז 20, כשהיו דברים הרבה יותר גרועים.
אני מזכיר לך שבאלטלנה גם חיילי צהל.
הוא אמר את זה, הוא הזכיר אותם את השלושה של החיילי צהל.
אמרתי 16 אצל, 3 חיילי צהל, ועוד אוטו מכפר סבא, חבר של אבא שלי, שפשוט נרצח סתם כי הוא יצא מהבסיס. אבל בואו נהיה במקום, נורא לי מאוד מאוד חשוב, אמר לי זה דוקטור מיכה גודמן, שהוא דיבר בהשקה של הספר, אמר, נכנסת לספר במקום מסוים ויצאת במקום אחר. נורא חשוב לי שזה לא יהפוך להיות עכשיו שמן למדורה. שזה לא יהפוך להיות שעכשיו בואו נעשה חשבון, עכשיו אנחנו 78 שנים השבוע לפרשת קינג דיוויד, בואו נעשה חשבון, על הזה, שאם תרצו נדבר גם על הפרשה. אני אומר, בוא נלמד שצריך לדבר אחד עם השני, להקשיב אחד השני, להבין גם את המאוויים, את הקשיים, את הכאבים.
כן, אבל אתה יודע, אתה מזכיר את רצח ארלוזורוב, צריך להגיד מה עומד מאחורי, כאילו, למה הם האשימו. היה פה ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית, התנגדו לכל קשר עם גרמניה הנאצית, קראו לחרם, עבדו עם היהדות האמריקאית, ומי שמפרט החרם על גרמניה הנאצית בעצם, יכול להיות שאתה יכול להגיד שזה היה בצורה מוצדקת, ויכול להיות שלא הייתה ברירה, ורצו להכניס כסף ליישוב ולהעלות את יהדות גרמניה, מי שעלה, אבל היה, אנחנו היחידים שעד 38 עושים מסחר ופותחים לכל העולם מסחר עם גרמניה מפה. עכשיו זה אירוע גדול, רוב האנשים שומעים אותי עכשיו הם לא מכירים את זה בכלל, הם לא יודעים את הרקע, הם אומרים אוקיי, הימין והשמאל רבים על מה? על יהודה ושומרון? אנחנו רבים על יהודה ושומרון, סמסונוב? מה רבנו בשנות ה-20, בשנות ה-30, בשנות ה-40 על יהודה ושומרון? שלישנסקי מקבל כדור בגב במטולה, ואחר כך ובורח ונתפס, אחר כך הוא יוצא להורג, איש הנילי שהשומר נלחמים בהם, זה על יהודה ושומרון? יש פה משהו, אני אומר, יש פה משהו שהוא, אולי הוא יותר אפילו עמוק מהמאה השנה האחרונות של ציונות, אולי זה הולך איתנו כאילו מהמבנה השבטי שלנו, מהרגע הראשון, אתה יודע, לא סתם ז'בוטינסקי קורא להם קין.
יש משהו, יש בגנים שלנו, שני גנים...
אתה יכול לדבר, זה לא שיחה פוליטית, זה שיחה היסטורית.
הנה, אבל יריב יסכים איתי. יש לנו גנים, ששני גנים סותרים. אחד זה גן ההתעלות, אנחנו עם שיודע להתעלות, שמביא את ההמצאות הכי גדולות בעולם, אנחנו יודעים להתעלות בעת מצוקה, ראינו את זה באוקטובר. מצד שני, יש לנו את גן הפלגנות, שאנחנו צריכים להכיר בו, להבין, כמו שיש לך גן פגום בגוף רפואית ואתה מטפל בו, ככה אנחנו צריכים לטפל בזה. יש לנו גן פלגנות היה בחורבן בית שני, ויש היום, ואנחנו צריכים לשים את הדברים על השולחן, לדבר על העלילה של ארלוזורוב, לדבר על העלילה של הסזון, של העלילה של קינג דיוויד, על העלילה של אלטלנה, אבל להסיק מזה מסקנות, שאנחנו צריכים לדבר אחד עם השני, כי אם אני אומר לך, במסקנות מאלטלנה, שאם בן גוריון היה מדבר עם בגין באותם ימים, לא הייתה אלטלנה, כי אנחנו עוברים 20 שנה קדימה, ובגין, שהוא נכנס למשלת הליכוד הלאומי ב-1967, הוא מבקש מלוי אשכול לצרף את בן גוריון איתו לממשלה. כשבן גוריון נשאר לבד בכנסת שהמפלגה שלו מוקיעה אותו ב-1969, הוא מבקש משלמה נקדימון, חתן פרס ישראל, הוא מבקש ממנו להביא את מנחם, נקדימון נדהם, הוא אומר, תביא את מנחם כי הוא האיש היחיד בכנסת שיש לי איתו על מה לדבר. אז אולי בין המנהיגים שלנו, אם היינו לוקחים אותם, אנחנו שלושתנו מכירים את זה גם המאזינים שלנו, היינו לוקחים אותם, מכניסים אותם לתוך חדר, בלי הפוליטיקות, בלי האינטרסים, היו כאלה הבדלים של שנאה כזאת? אני אומר לא.
אני הייתי מאוד שמח להסכים איתך, אבל אני לא מצליח להתחבר, אני חייב להודות. קודם כל, גם באלטלנה, היה חשש מאוד גדול של הממשלה, זאת אומרת, הייתה פה מדינה, היה חשש ממרד מזוין, זה היה הסיפור פה. ובאלטלנה, זה לא היה מהלך של, אתה יודע, בן אדם שמקבל החלטה על דעת עצמו, היה פה ראש ממשלה, שיש לו צבא, שאומר, רגע, יש לי פה מרד, ואני צריך לראות מה אני עושה עם המרד הזה.
אבל שירו באנשים בתוך המים, שהניפו דגלים לבנים.
רע מאוד.
זה פקודה שנתן רבין, הבית האדום.
אני לא יודע אם רבין נתן את הפקודה הזאת.
רבין פיקד על הבית האדום ב-100%.
אני יודע שזה גם רע מאוד שירו על חיילי צהל והרגו אותם. אתה יודע, זה בעיניי אולי רע אפילו יותר. אבל
אתה רואה מה עשית? אתה הלכת ספסונוב בטוב, קיבלת סתירה.
זה לא יהיה בטוב ורע.
כל הכבוד. ככה ימין צריך לעשות. כל פעם מחדש, תבוא בטוב, תקבל סתירה. תקשיב, בן גוריון ובגלילי יצלו את הדבר הזה כדי לנסות חסל את בג זה מה שהיה שם. בגין בבכי קרא לו למלחמת אחים, אז הם להגו לו שנים, אז הוא היה צריך לכתוב בספר המרד, זה לפעמים גבר בוכה.
אבל זה לא שאלטלנה הייתה שנת פיירים שהגיע לכאן. עכשיו,
הקיבוצים נתפרקו על סטלין, אתה מדבר איתי על סינה? לא, זה מראה איפה הסינה נמצא.
לא, איפה הסינה? מחלוקת לא בערך
של הימין שהתפרק.
רגע, אני שואל אותך גיל את השאלה.
לא, אני רוצה לשאול אותך שנייה.
בבקשה.
תרשה לי רגע, באמת, כי זה נורא משמעותי מה שאמרת. למה? כי דווקא אתה, שחלק לפחות ממשפחתך, בא מאזור השרון, נכון? ממקימי רמת יומקין, איזה נתניה, נכון? כן. אז אני זוכר טוב, זה מהזיכרון, לא
מבין. יותר ממני.
אז דווקא אתה צריך להבין, שאנחנו חייבים לקחת את אלטלנה, ולומר, הייתה טעות מהותית, קודם כל, בערכת המצב, לא היה פוטש. הם באו, ואתה מכיר את האזור הזה. הם באו, אלטלנה באה לכפר ויטקין, ואני כותב על זה, כי נקדימון כותב על זה המון. באים לכפר ויטקין על מנת לנהל מסע ומתן, על מנת לתת את הנשק, ובסוף מה שיוצא מזה, שיורים על בגין, גם שם וגם בתל אביב, ואני אומר לך, באופן ברור נורא, גם במה שדיברתי עם האנשים שירו, בסדר? ירו על בגין במים. למה לראות על בגין במים? עכשיו צריך לדעת, אחד, היה באמת את זה שלא הייתה הידברות, שתיים, צריך להקות על חטא, יריב, כמו שאני רואה ברצח רבין, אני רואה מעשה הנורא ביותר, הנורא ביותר, ומבחינתי הרוצח הזה, לא צריך לראות אור יום לעולם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה צריך לבוא ולומר, היה טעות, צריך להוציא את התותח הקדוש, סאו קול, מפום,
בדיוק כותב לי, זה חבר טוב, כותב לי שהוא נדעם מזה שהוא מגל, נועם טיבון הכניס את התותח הקדוש, התותח התמה שהיה צריך להתיך אותו ולא להשאיר אותו קיים, התותח הזה פגע בבני, זה לא משנה, הפגיעה היא פגיעה עד היום. אני בכלל חושב שבן גוריון הלך על כל המהלך הזה לא בגלל העצל, לא העצל ידיג אותו, תמיד ידיג אותו הפלמח, ועשו לו מרידות תוך כדי מלחמה, אנשים לא יודעים את זה, גם גלילי עשה לו מרד, גם המפקדים עשו לו מרד, ואני לא מבלבל את המוח, אתה יכול לבדוק אותי, אתה יכול לבדוק אותי, והוא היה היותר עניין אותו, ואז היה, אגב, בקיבוץ של אשתי, ב-14 בספטמבר, ביום הולדת שלי, היה ישיבה של כל, פתאום מגלים שכמעט כל המפקדים של הצבא מגיעים מהפלמח, זה מאוד מאוד הדיג את בן גוריון, אתה יודע למה? כי הוא חשש מהנאמנות הכפולה שלהם, אתה יודע למי? לברית המועצות. זה לא אני אומר את זה, פרופסור זאב צחור כתב על זה ספר גדול, כולל על הסליקים של השמוץ בקיבוצים, שהיו מוכנים למלחמת מעמדות. אז אתם באים מדברים איתנו על שנאה, אנחנו המחנה שתמיד נצרנו את הנשק בחזרה, בזמן שהסגירו את האבות שלנו, את הסבים שלנו, את האחים שלנו, את האנשים לזה.
אפשר לבקש, אבל אני רוצה רגע, בוא נעשה לנו חוק, שלפני הכל, כל אחד שבא מצד מסוים יגיד, אנחנו צריכים לגנות כל מי שאומר שמאלנים בוגדים. דווקא המחנה שלך, צריך לטעמי להתחיל בזה, ו... וירים, מה שאני הייתי מבקש, סליחה שאני קצת מחנך אתכם.
זה הכל טוב.
אני כתבתי ספר, אז
אני כך התכנסנו.
כדאי לך לקרוא את הספר, ספר מצוין.
כתבתי, אז אני קצת בחינוך. מותר להגיד היום, אחרי מה שגיליתי בארכיונים הבריטים, עם יוני פלין שעבד איתי, שגילינו שהבריטים עצמם, שצ'רצ'יל עצמו אומר, שמי שגירש אותם מארץ, זה לא רוח, זה לא משב אוויר, זה אצל ולחי. גירשו אותם כאן, הם 100,000 חיילים בריטים, לא עמדו בפני 6,000 לוחמים. צריך להסיר את הכובע, אבל גם לומר שהלוחמים האלה, ואני מכיר את זה מאבא שלי מקרוב, שימים אחרי אלטלנה, הם לחמו שכם לשכם, אבא שלי לחם תחת משה דיין, שהיה ב...
אוקיי, בואו נסיים, גיל, לא, לא, אין
משפט אחד, יש שאלה אחת.
לא, אסף מריץ אותי.
יש רק בסוף שאלה אחת בעיניי, האם הממלכתיות הזאת קיימת, והאם מחר תתקבל החלטה, כל עוד מקבלים החלטה, למשל, להיות בשטחים, אני מבין שכולם מצייתים.
כל עוד מקבלים החלטה להעביר רפורמה משפטית, אז
ודאי שלא.
אז עושים, אז גם אנחנו,
אבל הוא לא קו אדום אלים.
אז זה הקו אדום שלי, תוציא יהודים מהבית.
הראל,
גם אני, יהיה מרד, יהיה לנו איך הצבא.
לא קו אדום
אלים. אין לך צבא יבשה. לא, אתה לא כבר... אז אל תאיים. אתם יימתם. הייתה התנתקות. עמדנו בקו... מה קורה פה? אז זה פשוט לא יומן. הייתה התנתקות. גירשו את האחים שלנו, עצרו את האוטובוסים, עצרו 40,000, כאילו, ולא מרדנו. והילדים שלנו המשיכו ללכת לצבא ולקורצינים ולהיות לוחמים, איך אתם מעיזים להגיד דבר כזה? גירשתם יהודים, והיהודים המשיכו לשרת בצבא. זה פשוט לא יאומן, אתם מרדתם.
אתה לא תגרום לי להתרגש.
אתם מרדתם.
אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
זה פשוט לא יאומן.
אני אישית. שמרתי על מאחזים בלתי חוקיים, ואני אמשיך לשמור על מאחזים בלתי חוקיים אם יקראו לי.
אני עשיתי קו על קיבוצים.
רגע, רגע. זה משהו אחר, אין מחלוקת על קיבוצים. ואני אומר לך, שהשאלה הגדולה שנמצאת לפתחנו, כי אנחנו גם לא ב-2005 היום, לצערי, בהרבה מאוד מובנים, השאלה הגדולה היא, האם תתקבל אי פעם החלטה, שהיא החלטה דרמטית, שמנוגדת לתפיסת העולם של הציונות הדתית, ושל חלקים בתנועת החירות, כבר אני לא בטוח שכולן, האם ההחלטה הזאת אפשר להעביר אותה? אני אומר, ספק רב, אני אומר את זה בכאב לב.
המרואיין יכול לענות?
כן, במשפט, בבקשה.
במשפט? מלחמת אחים לעולם לא, זה מה שאמר בגין באלטלנה, זה מה שיריב צריך להגיד, אראל, גיל, כל אחד מאיתנו,
אני לא אמרתי את זה, סמסנוב, אל תחנך אותי, אני אומר את זה כל הזמן, אנחנו אומרים את זה.
למה, להפך, אמרתי, להפך, אני אומר.
כן, אוקיי, תגיד את זה ליריב.
שמעתי אותך אתמול מדבר נגד אלה שדיברו על אי-גיוס חרדים.
נכון, ומה שהיה אתמול, מה שקרה אתמול בבני ברק, לא התייחסתי לזה. זה חרפה שאין כדוגמתה שתקפו את האלוף זיני. חרפה, ואני אומר בפנים גם לחרדים, שאני בא מחלק מה, אתה יודע, חלק מהמשפחה של חרדית.
זה גם חרפה?
אם תוקפים פלסטינים חפים מפשע, בוודאי, אסור לפגוע באנשים חפים מפשע. כתבתי מיליון פעם נגד תג מחיר. אתה יכול לבדוק, תכתוב, הרי סגל תג מחיר. תראה מה כתבתי. אני הולך עם הזה.
אפשר לסכם איתכם שבואו נסכים שנוציא מפום את מה שנקרא התותח הקדוש, שהוא יהיה בחוף תל אביב, יהיה כתוב עליו את המשפט של בגין דווקא, מלחמת אחים לעולם לא. זה מטרה שאני לא מבין איך משרד הביטחון מרשה לעצמו.
אנחנו נשאל את זה עוד רגע, עוד מעט נהיה בשיחה עם גרשון הכהן, אני אשאל אותו על זה. אלוף, אתה לא אלוף, סמסונוב, מחבר הספר הבגינים,
תודה רבה לכם, הסכמנו על כמה דברים, זה לא מעט,
בקטנה, ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם אלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגייס המתקלי, על שני דברים, גם על דוח בריטי שבאמת, צריך לומר, גומר את העלילה, לא גומר את העלילה, אני אקטין, אומר, אבל משבח מאוד את צהל, צבא הבריטי הוא צבא רציני שלומד, משבח מאוד את צהל על ההתנהלות של צבא היבשה שלו, וגם על השילוב עם הזיקים והקדבמים והמטוסים, אבל גם, אתה יודע מה, וגם על ציר פילדלפי, אם נספיק, אבל קודם כל נשאל את אלוף גרשון הכהן, אתה פיקדת על פום, לא?
על פום?
פיקוד ומתה, מי שלא
מכיר. הייתי מפקד המכלות, בתוך זה גם פום, בוודאי.
תגיד לי, ודיברנו קודם לכן עם גיל סמסנו, ואנחנו שואלים, תגיד, זה פייר שנגיד, אם יום אחד, אתה יודע, אולי יכול לקרות, אחד הילדים שלי יגיע לפום, והוא צריך להתעכל בתותח הקדוש בכניסה?
זה נעמד שם בתקופתי, ואני מאלה שלא לוקחים כל דבר למקום של ריב ואלבון. אני יודע להכיל את זה ולחיות עם זה. בין היתר זה תותח שמבטא אמירה, אין לנו ברירה אלא לקיים את האחדות שלנו, וזה יכול גם מי שרוצה לעבור למקום של מנחם בגין, שאמר רק לא מלחמת אחים.
בסדר, מי שהציב את זה, נדמה לי זה אלוף טיבון, נכון?
נכון.
טוב, אני אגיד לך מה, אני יכול להגיד לך בתור מי ששירת בצבא ויש לו זה, אני חושב שזה, איך נאמר, אם הייתי משתמש בסגנון של ווק, מאוד מאוד פוגעני, זה עושה טריגר, אבל יאללה, אני רואה שאתה לא, אתה חי עם זה, אני לא חי עם זה בשלום, אני לא חי עם זה בשלום, אני אגיד לך, אני את התותח הזה צריך להתיך, להתיך.
אני מבין, אני מציע לא להיעלב, זה חלק מההיסטוריה שלנו, לטוב ולרע. נקדימון, נאמרתי לך, אתה כתבת על זה, אמר במפורש, עוד הרבה לפניך, שבן גוריון יורה על אלטלנה, הוא מכוון את המסר למפם.
כן, כן, מהם הוא פחד באמת. בוא נדבר קצת, בוא נדבר רגע לפני הכל, בוא נדבר על ציר פילדלפי, הצבא, הרמטכ"ל, ואני שומע שגם פול האלוף ישראל זיו, אומרים שזה אפשר, רק אפשר למצוא אמצעים טכנולוגיים בלי שליטה על השטח עצמו, שצריך לומר, הוא הפך לרחב, זה לא ציר פילדלפי של 2003-2004, זה ציר פילדלפי מורחב, מה דעתך?
הניסיון שלנו אומר שלא מצליח לנו להעביר את האחריות הזאת לאחרים. וזה לא רק הסנסורים למטה שיהיו מנהרות, חלק גדול ממה שעבר גם לפני 7 אוקטובר, עבר במעבר הרגיל, במסעיות שעובדות במעבר הרגיל. זה מקביל גם לדיון האם אנחנו יכולים מחר להפקיד, כפי שרצה גנרל ג'ון אלן, אמריקאי, את בקעת הירדן ומעברי הגבול בבקעת הירדן בידי איזושהי מערכת בינלאומית, גם כשאנחנו שם, אנחנו מתקשים למנוע את כל ההברחות, והברחות כיום הן מתוחכמות ביותר. עם כל אמצעי הניטור, זה לא מובטח.
אלוף הכהן, אני חייב לשאול אותך, השאלות הן תמיד אלטרנטיבה. ואני מבין שיש מינוסים בזה שאתה לא תהיה באופן פיזי שם בשטח. אבל האלטרנטיבה היא כנראה אחד, בלי עסקת חטופים. שתיים, כוחות צהל שנמצאים שם, באופן סטטי, לומדים אותם שעריות החמאס, ופוגעים בהם כמו שכבר היה. אז האם האלטרנטיבה לא גרועה מהאופציה השנייה?
כמו תמיד באלטרנטיבות צריכים להיות גם לקחת דרך שלישית. אם יש לי רק שתי אפשרויות ואף אחד לא טובה לי, אז אפשר להמציא משהו. ואם באמת בסוף מי שיסכים לתביעות החמאסיות בשביל שחרור חטופים יעזוב את ציר פילדלפי, העמידה העקרונית שלנו על הזכות שלנו והחובה שלנו להיות שמה, היא כזו שאני מצפה שבמוקדם ובמאוחר נחזור לשם, כפי שאני חושב שגם האלטרנטיבה שבגלה עזבנו את רצועת הביטחון בלבנון מתגלה כמופרכת. בגדנו בצדל, איבדנו עומק טריטוריאלי, מטולה שהייתה פורחת גם בימי הלחימה בלבנון עם בתי מלון מסגשגים שעיתונאים היו שם, אז היה להגיע הביתה להגיע למטולה.
ארז גרשטיין, ארז גרשטיין, השם יקום דמו, אמר את זה, הסביר את זה, ואני חושב שהיום מבינים את זה בדיעבד. הרבה יותר נוח לך שמגרש המשחקים נמצא אצל האויב שלך, מאשר בשטח שלך. אז, ובמונחים של היסטוריה, שנייה יריב, במונחים של היסטוריה, 20 שנה, זה כלום, זה אפילו לא פסיק, זה לא קמת בדף. ולכן, כאילו, תהליכים כאלה, התהליך הזה שבו היום אנחנו נמצאים באיום. אתה יודע, ריאנתי פה לפני יומיים, גרשון, את נמרוד שפר, היה ראש אגד, שאלתי אותו, מי אחראי על ההגנה האווירית של ישראל, שעכשיו אנחנו יודעים שהוא הודע שהיא לא, שאנחנו מתקשים והופתענו וכולי, אז הוא אמר לי, חיל האוויר, אז אני אומר לך יריב, זה לא, יש פה איום על מדינת ישראל.
חברים, זה נורא קל להגיד, לא היה בסדר מה שעשינו, אבל מה היה קורה אם היינו נשארים ברצועת הביטחון? האם מטולה היום הייתה במצב יותר טוב? האם הכתב"ם לא יודעים לעבור את מעל רצועת הביטחון? ויותר מזה, האם במשך 20 שנה היינו קוברים במשך יום אחרי יום חיילים, או כל שבוע חיילים? קברנו כל שבוע או בוודאי כל חודש.
עשרים הרוגים בשנה בפרופורציה של מה שקורה לנו עכשיו, ואלטרנטיבה...
עכשיו אנחנו בעיצומה של מלחמה, מי יערב בזה שלא הייתה?
תן לו ללמלחמה.
אני אצטט את גנרל לחד, הוא היום כבר לא בחיים. שבוע שעבר ראינו את קלוד איברהים, שהיה המזכיר שלו, צדלניק שחי בקריית שמונה ומפונה עכשיו, ושאלו אותו מה היה אומר גנרל אחד על מה שקורה, אז הוא אמר, אני אגיד לכם מה הוא אמר ב-2006, כשבאה המלחמה ב-2006, אז הוא אמר, מה אתם מתפלאים? אמרתי לכם. והדבר הקשה ביותר זה שבגלל הנסיגה שלנו, זה קרה גם בהתנתקות, חיזבאללה בצפון הפך מגורם גרילה מאתגר, אבל שניתן להכרעה, הוא הפך לאירוע אסטרטגי, ואותו דבר קרה לנו ברצועת עזה. זאת אומרת, אנחנו לפעמים חושבים שבאיזושהי צורה אנחנו נסדר לנו את הדנמרק המובטחת עם שלווה שמבטיחה עתיד לילדים, ובסוף הילדים צריכים להילחם.
מה שמשותף לעזה וללבנון, שזה היה חד צדדי ולא מסגרת של הסכם שלום. אני טוען, ובכל זאת צריך גם לטענה הזאת להתייחס, שבסוף לא יעזור אם תהיה בפילדלפי או לא תהיה, יגלו את נקודות התורפה, יתקפו אותך ותשלם מחירים, והמלחמה לא תסתיים עד שלא יהיה הסכם.
כן, בסדר, עם הפלסטינים. החמאס, ההסכם של
כי כל סידור ביטחון יש לו נקודות תורפה.
אין אם הרוב הפלסטינים תומכים בחמאס. הרוב הפלסטינים
אז הבעיה פלסטינים עכשיו, הבנתי.
תראה, אם אתה רוצה לך, אתה יכול לחתום עם החבר, יש לי שכן, יש לי חבר ערבי, קוראים לו מירו, תחתום איתו הסכם, יסכים למה שאתה רוצה, מה אתה רוצה ממני? אבל אתה רוצה לדבר עם העם הפלסטיני, העם הפלסטיני רוצה חמאס, החמאס רוצה עוד חמאס.
בוא תחליף את הממשלה,
תן לי שנייה לשאול שאלה.
תודה,
בסדר, אוקיי,
חזר. העם הפלסטיני לא רוצה חמאס לפני שהממשלה הזאת
נבחרה. בסדר, תנצחו את הבחירות, תחליפו, תעשו הסכם.
אנחנו עובדים על זה, רק שיהיו בחירות.
גרשון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אתה יודע, בסוף בסוף. אז למה הצבא אומר את זה? למה הצבא אומר, אני יודע להתנהל עם זה? אתם לא ידעתם בשבעה באוקטובר, ראינו, אז איפה הצניעות? תגיד, לא מגיע איזה מילה של צניעות מהגנרלים שלנו?
לא יודע, אני גם זוכר שבוגי כרמטכ"ל אמר שהוא ידע להגן בצפון מול כל החלטה של ממשלת ישראל, זה אומר, הוא לא חייב את הגולן. אני ליוויתי מאות גנרלים זרים בגולן, סינים, רוסים, גרמנים, אנגלים, אמריקאים, לא היה אחד שלא אמר לי בחדות, מפה אסור לכם לרדת.
ובנקודה הזאת
נסיים. אחד לא דיבר לי יציאה חד צדדית מהגולן, דיברו על הסכם
שלום. כן, כן, הסכם שלום עם...
כמו עם מצרים, כמו עם ירדן, כמו עם
אמירויות. שהרג חצי מיליון איש, כן, אתם פשוט בדיחה.
לא יודע בדיחה, נסתכל על מציאות.
עם רוצחים אלווים, גרשון הכהן, אלוף גרשון הכהן, תודה רבה.
תודה.
אני אמשיך את השיחה מחר, אני רוצה. תודה, יריב.
תודה, יריב.
סף נבו, סתיו קרנס, איציק אהרון, בני אלפרין, רות מתיהו, גון, מיכל קדוש, ואחי עד לוק.